טוב, ובכן רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים באורות, ואנחנו בעמוד קוף סמך וו. לא, קוף סמך זין. אנחנו פותחים בזה את פרק ח' של אורות ישראל, הנקרא סגולת ישראל. מה זה סגולה? מה? המילה סגולה יש לה הרבה משמעויות. אחת מן המשמעויות של המילה סגולה זו תכונה עצמית. למשל אומרים, ביטוי קדום, הצחוק הוא סגולת האדם. כלומר תכונה עצמית. זה נקרא סגולת ישראל, זה נקרא סגולה. ולזה מתכוונים הרבה פעמים כשאומרים סגולת ישראל, שיש תכונה עצמית לעם היהודי. והיא הסגולה שלו. רק צריך לברר מהי אותה הסגולה. יש משמעות קדומה יותר למילה הסגולה, אוצר, אוצר חביב, כלומר מה שבעברית מודרנית מכנים בשם מחסן. כלומר מקום שמכניסים אליו דברים יקרים. למשל זה ביטוי סגולה מכל העמים. אז זאת אומרת שמכל עם ועם יש תכונות שמגיעות בסופו של דבר אל האוצר של כנסת ישראל, וזה במובן הזה סגולה מכל העמים. כן, בבקשה. איך אני יכול להסביר את המילה תכונה? לא רק שאתה רוצה גם לסגור את החלונות וגם שהמזגן לא יעבוד. מה נעשה? מה? אה? אתה יכול לסגור את החלונות. אבל גם שהמזגן לא יעבוד? טוב, אם לא אני אדליק בעצמי, אני זה, אני יכול. טוב, מה אתה שואל? מה זה תכונה? זאת מילה בעברית שפירושה תכונה, מה כל כך מסובך? למשל, אם אני אומר שהמים זה דבר רטוב, אז הרטיבות זה תכונה במים. אם אני אומר שהחוכמה זו תכונה של האדם, אז זה תכונה של האדם. מה כל כך קשה במילה תכונה?
שאולי תכונה עצמית.
כן, כלומר יש תכונה
מקרית.
אתה שואל מה ההבדל בין עצמי למקרי?
לא.
אתה שואל מהי התכונה הישראלית? זה השאלה, זה לא מה שאמרתי.
אתה מגדיר שהסגולה היא תכונה עצמית.
נכון.
מה זה התכונה עצמית?
אמרתי שהמילה סגולה פירושה תכונה עצמית. זה מה שאני אמרתי.
מה זה תכונה עצמית?
תכונה עצמית הכוונה משהו שהוא מהותי לדבר הנידון. למשל, הצחוק הרי הוא סגולת האדם, אבל הוא לא מהותי לאדם. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו את האדם גם בלי הצחוק. לעומת זה, האדם בלי שכל זה לא יהיה אדם. אז כך שאפשר לומר שהשכל הוא תכונה עצמית לאדם, ואילו הצחוק הוא תכונה שהיא לא עצמית לאדם. איננו הדבר הזה. למשל, אני יודע, ברזל, כלומר סכין ללא חידוד זה לא סכין, זה חתיכת ברזל. כן? ברור. אז אנחנו אמרנו, זה המשמעות של גם סגולה ישראלית. עכשיו, אני הבנתי שעכשיו, מבין ריסי דבריך, ניכר שאתה שואל עוד שאלה, מהי התכונה הישראלית הזאת? זה השאלה?
אבל רוצה להוסיף, יוסיף.
לא, זה מה שהתכוונת לשאול?
לא.
לא התכוונת לשאול את זה. בסדר, אוקיי. כן, בבקשה. תכונה עצמית, זה תכונה שהיא עצמית ולא מקרית. כלומר, זה קשור לעצמותו של הדבר בעל התכונה הזאת. זה התכונה. למשל, זה למשל, ספר הוא ירוק או שחור או לבן, זה דבר מקרי. זו תכונה של הספר, אבל זה דבר מקרי, זה יכול היה להיות בצבע אחר. נכון? מהדורה הזאת עושים בצבע כזה, מהדורה אחרת בצבע אחר. אז זה נקרא תכונה לא עצמית. לעומת זה שבספר יש דפים ואותיות, זה משהו עצמי, כי בלי זה לא היה ספר. מובן? כן, ברור? כן. אז אם כך, אנחנו כן דנים כאן בסגולה הישראלית, והשאלה היא, מה היא, עכשיו זה שאלה באמת שעולה, ושאולי מבקשת, מהי הסגולה הישראלית? מהי התכונה העצמית שלנו? הבנת מה זה תכונה עצמית? בסדר. אגב, אני הסברתי את זה לפני. כן, בבקשה. לא, זה לא נכון. סגולה איננה פוטנציאל. סגולה היא תכונה עצמית. לפעמים התכונה העצמית היא גלויה, ואז היא בפועל. לפעמים היא חסומה, ואז היא פוטנציאל. אבל זה לא מה שמגדיר אותה כסגולה. תמצית? תמצית מה? כי יש תמצית של דברים עצמיים, יש תמצית של דברים לא עצמיים. זה לא... אני לא מבין, זה כל כך קשה להבין מה שאני אומר? לא, לא, אני לא מבין. אנחנו כאן דנים, אתם רק סיבכתם אותי. אנחנו מדברים כאן על משהו שנקרא סגולת ישראל. עכשיו, רציתי להסביר מה זה סגולה. סגולה זה כינוי לתכונה עצמית. מה כל כך מסובך? אני לא מבין למה זה נתפס בצורה מופשטת. אני אמרתי תכונה עצמית. זה דבר מופשט מה שאני אמרתי? נכון? זה לא. כן, היכולת לפתוח ברגים היא תכונה עצמית של המברג. זה דבר מופשט כל כך? נכון? זה שמברג גם יכול לשמש בתור מעמד לשולחן רעוע, זה תכונה במברג גם, כן? אבל היא לא עצמית. בסדר? עכשיו, זה ברור? אוקיי, אז אנחנו דנים עכשיו בסגולת ישראל. האומה הישראלית היא אומה מיוחדת, היא עם סגולה. או אם זה ביטוי שנמצא בפרשת כתבו, להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, וגם בפרשת יתרו סגולה מכל העמים. אז בפרשת כתבו המושג סגולה הוא מושג שמגדיר את עצמו בעצמו, להיות עם סגולה עם תכונה מיוחדת. אבל בפרשת יתרו סגולה מכל העמים, זאת אומרת זה סגולה שמוגדרת על ידי מה שמכניסים בה מכל העמים, לפי העיקרון שדיברנו עליו כמה פעמים, שאשר בחר בנו מכל העמים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לקח מכל אומה ואומה איזושהי תכונה, איזושהי סגולה, ועשה מזה עם ישראל, כך שאנחנו איזה מין תערובת של תכונות של כלל האנושות. מובן? עד כאן זה ברור. עכשיו, נשאלת השאלה, במה באה לידי ביטוי הסגולה שלנו? למשל, אצל רבי יהודה הלוי, מצאנו שהסגולה בא לידי ביטוי בכישרון הנבואי, היכולת להעמיד נביאים. עכשיו תגידו לי שזה לא משהו מיוחד לעם ישראל. הרי היו נביאים מאומות העולם. ואפשר להקשות עוד קושיה. הרי היום, זה כבר הרבה זמן, אין נביאים בישראל, ובכל זאת אתה אומר שיש סגולת ישראל. כן? אז מה זה הסיפור הזה שאתה אומר שהנבואה היא תכונה ישראלית? אפשר לומר שזו תכונה מקצועית אצל הישראלים. זאת אומרת שאומנם הכישרון של הנבואה נמצא בכללות האנושות, אבל אצל היהודים זה חזק יותר, זה מצוי יותר, זה מקצועי יותר. ברור? זה המשמעות. דבר נוסף, זה שזה יפסיק זה באמת לא בסדר. מוכרחים להניח שזה לא לגמרי יפסיק. רוח הקודש לא פסקה מן האומה, וגם בכל 13 מידות שהתורה נדרשת בהם ובכל דרכי החשיבה היהודית לדורותיה, הרושם, ההקרנה של הרוח הנבואית עדיין נמצא. היה מי שכתב על זה ספר שלם, לקח לו עשרות שנים לכתוב אותו. הלא הוא הרב דוד הכהן, הנקרא הנזיר, שכתב ספר כל הנבואה. מטרתו של הספר הייתה להראות את מה שאמרתי עכשיו, שהתכונה הנבואית של המחשבה הישראלית ממשיכה לאורך כל הדורות בצורה זאת או אחרת, לאורך כל כתבי רבותינו, או דרך 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. הספר נקרא כל הנבואה / ההיגיון העברי השמעי. עד כאן ברור? כן. טוב, זה תכונה, זה אפשרות אחת. זה רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי, מזהיר, זאת התכונה המיוחדת לישראל. מובן שאצל רבי יהודה הלוי, התכונה הזאת איננה תכונה שלי ושלך, אלא זו תכונה לאומית. כלומר, בנשמת הכלל נמצאת התכונה הזאת של הנבואה. יש תפיסות נוספות. למשל, אצל הרמב״ם, הסגולה הישראלית איננה מוגדרת בתור הנבואה, כי אם בתור החוכמה והמסוגלות לקלוט דעות אמיתיות, שוב במובן הלאומי. בסדר? יש ניסיונות אחרים שעניינם תמיד להגדיר מה זה הזהות היהודית, גם בלי לקרוא לזה סגולה. כן? יש כל מיני אופנים, מוצלחים יותר, מוצלחים פחות. למשל, היהודים הם בעלי האף העקום. כן, מה אתה אומר? לא הבנת פגישתו של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שעם ישראל הוא עם חכם. לא, 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 לא אמרתי נשמת האומה. שים לב שכשדיברתי על הרמב״ם לא השתמשתי בביטוי הזה. אמרתי במובן הלאומי. זאת אומרת, עם ישראל הוא אומה שמובטח לה שתטופח בה החוכמה. בריבוי פרטים. עכשיו, תטופח החוכמה אין הכוונה ריבוי אינטלקטואלים, אלא ריבוי של יודעי האמת. בסדר? כן, בבקשה.
עם נבל ולא חכם, ולעם חכם כזה שעשה כל כך הרבה שטויות לאורך ההיסטוריה, זה לא בדיוק תעודת הצטיינות. שעם שבנו,
אתה אומר כך, אם זה עם חכם, אז איך הכתוב אומר עם נבל ולא חכם? ומצד שני כתוב ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אבל אמר כבר הנביא, אבל כבר אמר הנביא, הנני מוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ודעת נבוניו תסתתר. אם כן, יש גם בין המכות של האומה אובדן החוכמה. כלומר, מה המכה לעשיר? שהוא יעני. מה המכה לחכם? שהיא עובד חוכמה. בסדר, אז זה שייך לעניין שלנו. כן, בבקשה אדוני.
כן, אז גם כן כתוב שעם שאוהב הוא, יש ביטויים שזה שלווה ויש ביטויים שזה בכיר.
כתוב גם שאנחנו עם כשאוהב, אז מה הקושיה?
שאם זה גם כן אחד מהסגולות של ישראל.
כן, כי אנחנו, אחת הסגולות שלנו זה שאנחנו עם כשעורף. בהחלט. עם כשעורף, אומר המהר"ל, זה עם, זה לשבח. עם כשעורף זה לשבח. הרי מה, מי הספורנו מסביר? מה זה עם כשעורף? שאינו נוח לעשות תשובה. לא רוצה לעשות תשובה. כן, כתוב על הגויים, הגויים קרובי תשובה הם. איך ראינו את זה? ראינו את זה במשך כל הדורות אצל הגויים. מגיע מישהו לעובדי עבודה זרה, לובש גלימה מאוד מרשימה, עושה תנועות מאוד מיוחדות ואומר כמה מילים לא מובנות, וכולם אומרים אמן. נכון? זאת אומרת גם אתה יכול לראות בכל ההווי הדתי האמריקאי למשל, כן? איך הם מרגישים את קרבתו של האל, מה שהם קוראים לו אותו האיש, כן? הם בוכים, הם מתרגשים, הכומר אמר כל מיני דברים יפים, תתחבקו אחד עם השני, תאהבו אחד את השני, על המקום כולם נמסים. זה נקרא, זה שהם קרובי תשובה. ולכן רק הגיע לשם יונה הנביא, אמר, עוד 40 יום וננבה נהפכת. זהו, זה כל מה שהוא אומר. הדבר מתחיל, מגיע עד מלך ננבה וכולם קוראים את הבגדים, מתחילים לצום, מי יודע וניחם האלוהים. לעומת זה היהודים עם כשעורף. אומר המהר"ל, הם לא אוכלים לוקשים. זאת אומרת, אתה טוען טענה, בוא תוכיח. זאת אמירה שכלית. אם תשכנע, בבקשה, אבל כל מה שלא שכנעת, לך תחפש את החברים שלך. בסדר? זה עם כשעורף. רציני, מה? בסדר? טוב. מתוך כך...
אפשר גם להגיד לגנאי.
אפשר להגיד לגנאי? על עם ישראל? גנאי? חלילה וחס, חס ושלום. היה נביא אחד שהתחיל להגיד עם טמא שפתיים, באו
השם. בקטע הזה, כן, אפשר גם לשפוט את זה לגנאי, כאילו, מה אתה הוכחות הכל, פעמים אומרים לך ככה תעשה, מה אתה מתווכח? פעמים כל ההתנצחות הזאת, תוכיח לי וזה וזה וזה, אמר ככה זהו.
אני לא מקבל מה שאתה אומר. לא, אני לא מקווה מה שאתה אומר, אני אסביר לך. כתוב במפורש בספר הכוזרי, מאמר ראשון, שכאשר משה בא לבני ישראל, הוא אמר שלום, אני בא להוציא אתכם ממצרים, הם בדקו אותו. מי בדק אותו? חכמי האומה בדקו אותו. עכשיו, שואל הכוזרי, האם זה היה לשבח או לגנאי הדבר הזה? אומר הכוזרי, זה לשבח. מה, הם צריכים לאכול כל דבר? מישהו בא ואומר, תאמין לי, אז צריך לקבל? איפה מצאנו דבר כזה ביהדות? שבגלל שמישהו אמר, אז זהו. למשל, ירושלמי מפורש, כתוב, לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. אומר הירושלמי, יכול, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שתשמע להם. תלמוד לא אומר, ללכת ימין ושמאל. זאת אומרת, הירושלמי פוסק להלכה שאסור לשמוע לחכמים כשהם אומרים על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. מה? גם הבבלי אומר את זה. רק שהבבלי אומר את זה באופן משתמע, הירושלמי אומר את זה במפורש. לא. תראה לי את זה בבבלי.
רש"י כותב מפורש.
רש"י, מאיפה לקח את זה? מאיפה רש"י לקח?
זה בטח מהגמרא.
לא, זה לא בגמרא. מהספרי. לא, זה משנה מאוד. זה משנה מאוד. זה משנה מאוד. כי זו מחלוקת בין המשנה לספרי. והלכה כמשנה. וכך פסק הרמב״ם. רש"י לא פסק אחרת. רש"י נתן פירוש לתורה. גם הרמב״ן הביא את זה. את הספרי שהבאת. כן? אבל צריך לדעת. מה שכולם ככה מנפנפים. שצריך לשמוע לחכמים גם כשהם אומרים דברים תמוהים, זה בניגוד להלכה. ומי ששומע לחכם כשהוא יודע שהחכם טועה, הוא עבריין. והמשנה אומרת שהוא צריך להביא קורבן על זה. בסדר? אלא מה? זה כבר הפורש שאמר, כתוב, קודם כל המשנה אומרת, הורו בדין, והלך ועשה על פיהם, אם ידע שהם טועים, אז הוא צריך להביא קורבן, נכון? שואלת הגמרא, מי זה מי שידע שהם טועים? איך הוא יודע שהם טועים? הוא למד כמוהם. אומרת הגמרא, כן, מדובר בתלמיד שראוי להורות בישראל כבן עזאי. שואלת הגמרא, אם הוא ראוי להורות בישראל כבן עזאי, אז איך הוא חשב שהוא צריך לעשות מה שהחכמים אומרים? למה הוא עושה מה שהחכמים אומרים? הרי הוא ידע שהם טועים. אתה רואה כבר, עצם הקושיה שהגמרא היא מעניינת. יונה, הוא טעה במצווה לשמוע לדברי חכמים. כלומר, הוא חשב שהוא צריך לעשות כדברי החכמים גם כשהם טועים. ברור, לא כל אחד, כי הרי ודאי שעד שאתה אומר שהרב טועה, האם בדקת כל מה שהרב יודע? ברור, ברור, צריכה להיות פה זהירות, אבל אם אני יודע, יש לי ודאות, אז אסור לעשות מה שהרב אומר. ויותר מזה, הגמרא קוראת לזה טעה במצווה לשמוע לדברי חכמים. זה הבבלי. הירושלמי אומר את זה במפורש. עכשיו, הספרי אומר משהו אחר. אז שתי אפשרויות, או שהספרי חולק על המשנה, ואז לא אכפת לנו מה שאמר הספרי, כי הלכה כמשנה. או שתיישב את הספרי באופן שיתאים למשנה. אבל בכל מקרה אתה לא תשנה את ההלכה. עכשיו, מהאחרונים, יש כאלה שדנו. יש כאלה שאמרו בית שזו מחלוקת בין המשנה לספרי, ויש כאלה שאמרו שאפשר להתאים בין הספרי למשנה. בסדר? כי רש"י הוא לא התכוון לפסוק הלכה. כן, אז צריך לשאול למה באמת רש"י כתב משהו אחר, אבל מה אכפת לי למה רש"י? כלומר, לענייננו זה לא משנה. בסדר? אגב, גם הרמב"ן. גם הרמב"ן הביא את הספרי הזה. אבל ההלכה ודאי שאין הלכה כספרי הזה. כן, בבקשה. למה לעם כשעורף נשמח אני חלי ואחלם? אני חלי ואחלם זה לא על זה שהם עם כשעורף, אלא על זה שהם חטאו. משתמע הפסוק? אני לא יודע מה זה משתמע, אני רואה מפורש בפסוק. הם חטאו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להרוג אותם. זה מה שכתוב. כן. טוב. כן. כן, ודאי. אותו הדבר. גם אירופה האתאיסטית הם קרובי תשובה. רק מישהו יעשה להם כמה דברים פרפסיכולוגיים על טלפתיה ודברים כאלה, על המקום הם מקבלים אותו, והולכים לכל הרפואות האלטרנטיביות האפשריות. כלומר, כשברגע שאדם הוא אתאיסט, אז הוא נכנס לאמונות תפלות, חבל על הזמן. הוא יגיד שאין אלוהים, אבל הוא ישים פרסת סוס על הדלת. מה? מה אני רואה הבדל בין יהודים לגויים? שהיהודים, כך אומר המהר"ל, הם הולכים אחרי השכל. אתה מוכן לחלוק על המהר"ל מפרט? מה פתאום? אין דבר כזה. לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל, אפילו מוכן לימין שהוא שמאל לעשות שהוא ימין. לא, אני אפרש לפי האור החיים שם, שמסביר שמה שאמרו בספרי, הכוונה לדבר שתלוי בשיקול הדעת. כלומר, בהערכה סובייקטיבית. אז בהערכה סובייקטיבית אתה שומע לחכמים, ולזה התכוון הספרי. מה שאין כן בדבר שהטעות גלויה, אז אתה לא שומע לחכמים. וזה מה שאמרו, למשל, בדבר שהוא סובייקטיבי, למשל, שזה מה שקרה דבר שיקול, של שיקול הדעת. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. מי אמר שהסברה שלי יותר טובה מהסברה שלו? לכן התורה אמרה, כיוון שהסברה היא שקולה לשניהם, אתה הולך לסברה שלו. וזה, אם תסתכל בלשון הספרי, זה מפורש. מה אומר הספרי? אפילו מראים לך בעיניך, על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שמע לכל דבריהם. כלומר, המבט של העיניים מתאה, היית צריך לפתוח את האוזניים ואז היית מבין. בסדר? ומשל למה הדבר דומה? לאדם שהולך מול חברו. אז ימין שלו זה שמאל של חברו ולהפך. לעומת זה, אם הם שני מסתכלים באותו כיוון, ימין של זה זה ימין של זה. זה לא אבסורד, זה לא בוק, אלא זה העמקה של דברי חכמים. כי צריך לא לזלזל בדברי חכמים, חכמים הם חכמים. בכלל, שמעתי במגדרה מה זה אמונת חכמים. זה להאמין שהחכמים הם חכמים. בסדר? טוב. אחרי כל ההקדמות הקצרות האלה, אני מציע שאנחנו ניגש אל גופו של טקסט. מה דעתכם? יאללה. יסוד האמונה השלמה שבלב נובע מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. כלומר, יש מה שנקרא רגש טבעי בעם היהודי, רגש של אמונה, אמונה טבעית ישראלית. עכשיו, המושג אמונה טבעית הוא מושג ממש לא פשוט, כי בדרך כלל באמונה הטבעית התוכן הוא תוכן אלילי, תוכן של עבודה זרה. מה? כן, זה בדרך כלל תוכן של עבודה זרה, זה תוכן בעייתי מאוד, אבל הוא בכל זאת קיים, הוא אחד מן היסודות של דעת אלוהים באדם, אבל הוא צריך זיקוק וזיקוך. לעומתו מכוון קורבן העומר של שעורים מאכל בהמה. אני נותן רק לרגש הטבעי. מה? השעורים זה מאכל בהמה. חיטים זה מאכל אדם. ממתי צריך להרחיק מצואתו של תינוק? משעה שהוא אוכל חיטה. כי החיטה זה מורה על זה שהוא הגיע להתחלת הדעת. בסדר? אז אם כן, כשאתה מדבר על מאכל בהמה, אתה מדבר על מה ששייך לצד הבהמי שלנו. הצד הבהמי שלנו יש בו רגש, אין בו שכל. נכון? לבהמות יש רגש? כן. שכל? לא. זהו. לכן הוא אומר, יסוד האמונה השלמה שבלב, נובע מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. וזה בא לידי ביטוי באופן רגשי. יש רגשות יהודים, יש דבר כזה. נכון? לעומתו, וזה לפעמים נמצא עמוק עמוק ברגש היהודי, גם אם זה לא מושכל. יש דבר כזה? יש דבר כזה. יפה. לעומתו, מכוון קורבן העומר של שעורים. כלומר, במקביל לזה, נמצא קורבן העומר שהוא עשוי משעורים. מובן או לא?
מה עושים עם קורבן העומר?
מה עושים עם קורבן העומר? מקריבים אותו.
זה לא מבין, אבל מה הקשר? בין תגולת הלב של ישראל...
האמונה השלמה שבלב זה רגש טבעי. מקביל איזה קורבן בהמה, שעשוי ממאכל בהמה, שהוא גם כן מורה על רגש טבעי. הבנת עכשיו? יפה. כן. מאכל בהמה נותר רק לרגש הטבעי. אחריו ועל גביו בא יסוד העילוי השכלי והלימודי. כלומר, מה הדבר הראשון שמלמדים את הילד? אומרים לו לקרוא בספר או לנשק את הספר? לנשק, נכון? החינוך מתחיל מזה שמנשקים את הספר. אין, וזה מאוד משמעותי עבורו. זה שהוא יודע לקרוא, הוא שם את הספר הפוך, או... זה בכלל לא משנה. העיקר שהוא מנשק את הספר. זאת אומרת, יש יסוד שהוא מקביל לסעורים, מאכל בהמה, רגש טבעי, על גבי זה בא יסוד הלימודי והשיחי. מובן? מה? נכון. נאמן לדבר סוף. או שהם היו נדרשות. זאת אומרת, מי שגדל מבין שההבנות הקודמות שלו אומנם אינן אמת ביחס למה שעכשיו הוא מבין, אבל הוא מבין שזה גם היה טוב שהוא הבין את זה כך. כמו שלמשל הרב קוק כותב באגרות ראייה, שזה טוב שהאדם הקדמון חשב שהארץ שטוחה ויציבה. כי זה בנה את היציבות הנפשית שלו. אם האדם הפרה-היסטורי היה מיד מבין שהוא נמצא בכדור שאף במהירות אדירה בתוך החלל, הוא היה נבהל, תופס את העצים, ועל כל פנים מאבד את היציבות הנפשית שלו. היה משתגע, נכון? אז זה טוב שהוא טעה לחשוב כך. עכשיו נשאלה לשאלה, האם זה נכון שהארץ שטוחה ויציבה? התשובה היא שזה נכון. במידת מה? זה לא לגמרי מטופש. כן? הארץ, אני לא יודע, אני הבוקר באתי למכון, ראיתי, זה הארץ דווקא עם סדר. כן? זאת אומרת, שהתפיסה הפרימיטיבית היא לא נטולת כל היגיון. היא חלקית. זה הכל. ועל גביו בא יסוד העילוי השכלי והלימודי. אמנם חולשת האדם גורמת שביותו מוכשר למחקר שכלי יוחלש בו יסוד הנטייה האמונית, וביותו שלם באמונה הוא עלול למעט בהשכלה וחוכמת לב. שתי השורות האלה מתארות תופעות סוציולוגיות רחבות ידיים. אתם תמצאו חוגים של אנשים שאומרים העיקר זה יראת שמיים. זה נכון או לא? שהעיקר זה יראת שמיים. ודאי שהעיקר זה יראת שמיים. מתוך כך מגיעים למסקנה לא נכונה, והיא שצריך למעט בחוכמה. כי מאחר והעיקר זה יראה, החוכמה רק מפריעה. היה אפילו גוי אחד בשם פסקל שכתב את זה. השכל זה דופק את האמונה. הוא לא אמר את זה בדיוק במילים האלה, אבל זה מה שהוא אמר באמת. זאת אומרת, אל תהיה כל כך חכם. או כמו שאומרים חסידי ברסלב, זרוק את השכל. כאילו שהקדוש ברוך הוא ברא אותי עם דפקט, וצריך להיפטר מן הדפקט הזה, שזה השכל. זרוק את השכל. עכשיו, לעומת זה, יש אנשים שמודעים לערך של החוכמה. ומאחר והם ראו שבעלי היראה דוחים את החוכמה, הם מרגישים שכדי שהחוכמה תתגדל צריך לזרוק את היראה. ברור? ואז הם מתנהגים בחוכמה ללא יראה. ואז בעלי היראה אומרים, נו, אמרנו לכם. באמת אתם ראיתם שהחוכמה זה מסוכן. ואז הם עוד יותר מסתגרים בתוך יראה ללא חוכמה. ובעלי החוכמה אומרים, נו, אמרנו לכם. אתם רואים עד כמה שבאמת היראה זה מפריע. ואז יש סחרור. קיצוני, שגורם שאלה רוצים חוכמה לבדה ואלה רוצים יראה לבדה, והעולם סובל. כן, חילול השם מתרבה. לא. כן, בבקשה. בוודאי שאין התנגשות. ראשית חוכמה יראת השם. זאת אומרת, ברור שהן יראת השם היא חוכמה. זאת אומרת, ברור שהבעלי הרוח היותר רחבה, לא רק שהם לא צריכים לשלב, הם מבינים שזה הוא זה. וזה בדיוק מה שאומר כאן הרב. כן? חולשת האדם, כן, הרב אומר כאן, זה חולשה. אמנם חולשת האדם גורמת שביותו מוכשר למחקר שכלי, יוחלש בו יסוד הנטייה האמונית. וביותו שלם באמונה, הוא עלול למעט בהשכלה וחוכמת לב. זה לא טוב, זה רע. מה? זה קורה לפעמים, ולפעמים לא. אבל, תחליט דרך... למשל, הרמב״ם, עד כמה שאני זוכר, היה אדם מפוצץ בחוכמה, הוא מלא יראת שמיים, מלא אמונה. לא? אצלו זה סותר? או אדרבה, זה עצמו גורם לזה. כן, בבקשה.
חוכמת לב. חוכמת לב, זה לא
יש חוכמה, חוכמת ראש, ויש חוכמת לב. חוכמת הראש היא אינטלקטואלית, דיסקורסיבית, אנליטית, ואילו חוכמת הלב היא יותר אינטואיטיבית, חווייתית. כן, כן, זה בדיוק זה. אבל תכלית דרך הישרה היא שכל כוח לא ימעט את חברו ולא יתמעט על ידו. כי אם יתגלה בכל מלוא עוזו, כאילו היה הוא השולט לבדו. כוח האמונה צריך שיהיה שלם כל כך, כאילו אין לו שום אפשריות של מחקר. ולעומת זה, צריך שיהיה כוח החוכמה כל כך מעולה ומזורז, כמו לא היה כלל כוח של אמונה בנפש. צריך לחקור כאילו אין אמונה, ולהאמין כאילו אין חקירה. בסדר? מה אתה אומר? לא מה? לא מצליח מה?
להבין.
מה לא מובן במה שכתוב כאן? לעומת זה, כלומר, לעומת כוח האמונה שהוא צריך להיות כל כך חזק שהוא מעלה בדעתו שאין שום אפשריות של מחקר, באותה עמידה, לעומתו, צריך, תעצור אותי ברגע שמשהו לא ברור, כן?
לא, אבל מה כל זה אומר? כי הרי את האמונה אתה קונה דרך השכל.
האמונה אתה קונה דרך השכל? לא, לאו דווקא. יש האמונה הטבעית, הראשונית, משהו כהילד שמנשק את הספר, ושהוא מגיע לבית הכנסת כי יש סוכריות. נכון? תלוי. כן? הבנת מה שאני אמרתי? תראה, אם לא תסביר מה לא ברור לך, אז תגיד לי מה לא ברור, כי אם אתה רוצה שאני אנחש, זה לא יעזור. אם אתה תגיד מה לא ברור, אני אוכל אולי לעזור.
איך קונים אמונה?
יש כל מיני דרכים. למשל, הסוכריות בבית הכנסת. אם אתה ברמה מעל איזה, זה ייתן לך משרה פוליטית. מה? עלייה לספר תורה. לא, אין דבר ברצינות. עולם האמונה הוא עולם מאוד מאוד לא מובן, והוא מגיע אל האדם דרך כל מיני צינורות שונים ומשונים. כן? כלומר, לפעמים זה מנגינה שפתאום אדם שומע שמתעוררת אצלו, ואז פתאום הוא נזכר במי הוא. לפעמים איזה בעל דוכן הניח לו תפילין, ופתאום עולמו מתמוטט. כל מיני דברים יכולים לקרות. אתה לא יודע מאיפה זה בא. נכון? ולפעמים זה בא גם מהכרה שכלית, מעמיקה וכדומה. בסדר? כן.
הרב קודם בראות התשובה שרק
התשובה... אני אגב, סליחה, אני פעם הייתי נוהג לשאול אנשים, איך חזרת בתשובה? והפסקתי לעשות את זה, כאשר הבנתי שאף אחד לא מצליח להסביר. כן, בבקשה. וכשאני כן קיבלתי הסברים, זה היה כל כך מגוחך שנדפתי מפני החמלה, לא לשאול יותר. מה אתה אומר?
התשובה העליונה היא דווקא תשובת החוכמה. בני החוכמה אתה מגיע לאמונה.
כן, ודאי שלא צריך לנתק, אבל אפשר שזה יהיה מנותק. זאת אומרת, התוכן של האמונה, הייתי אומר כאן, נגיד אפילו הגעתי לאמונה מתוך שכל. נגיד. גם אם הגעתי לאמונה מתוך שכל, חוויית האמונה איננה החוויה השכלית. חוץ מאשר אולי אצל אנשים כמו הרמב״ם. זה חוויה מסוג אחר. בסדר? נגיד שבשביל להתחתן אני נכנסתי למחשב וחיפשתי ככה בין כל אתרי השידוכים, עשיתי חיתוכים בדיוק טק, זה בדיוק נהייתי ממה שאני רציתי, התחתנתי איתה. טוב, נגיד החיפוש היה מאוד מאוד ממוקד ושיטתי. חוויית האהבה היא זהה לחוויה של החיפוש? לא, זה חוויה אחרת. נכון? אז זה אותו הדבר. אתה יכול להגיד, הגעת אל האמונה מתוך שכל, אבל האמונה עצמה איננה השכל, היא חוויה אחרת. מובן? כן, בבקשה.
יש פה
מה יעשה אדם שאין לו חוויה אינטואיטיבית של אמונה? צריך למות ולקום מתחייה ולהתחיל באמונה אינטואיטיבית, ואז האמונה השכלית. אני מדבר בצידות. עכשיו, מה זאת אומרת למות? הוא לא חייב למות מוות פיזי. הוא צריך להמית את הפילוסוף שבו. לתקופה מסוימת להיות ברסלבר, ואחר כך לחזור להיות... טוב, אני לא רוצה להגיד דורמלי, כי אז אחר כך יגידו שאני... בבקשה.
כל אדם שיוותר על פילוסופיה...
אני אגיד את זה אחרת. כמעט ואין אדם בעולם שלא היה ילד. שלא היה ילד. כן, אצל הילד זה בלתי, אלא מה, אפשר לשכוח את זה. אבל אצל כל ילד יש אמונה. אמונה במה? בעבודה זרה, בדרך כלל. כלומר, הילד הוא עובד אלילים מובנה. בסדר? אחר כך, כשהוא גדל בחוכמה, הוא נהיה נער, הוא אפיקורוס מובנה. כלומר, האדם נע בין אלילות לאפיקורסות. ומתוך האינטראקציה בין שתי החוויות האלה, יש סיכוי שהוא יגיע לאמונה אמיתית, אולי. בסדר? בבקשה.
של האפיקורסות, אמונה למה?
אמונה אמיתית. ברגע שאתה שואל למה, זה כבר לא אמונה. כי ההגדרה של מה היא הגדרה ששייכת לפילוסופים. הם רוצים הגדרה. והאמונה באינסוף אין לה גבול. אין לה הגדרה. הוא כבר אמר אליהו הנביא, לת מה חשבה תפיסה בך כלל. לא, האפיקורסות היא שכלית. הרגש הוא אלילי, השכל הוא אפיקורסי, ומתוך שניהם מגיעים לאמונה. האפיקורסות זה, האפיקורסות היא עצמאית. הרי מה אומר האפיקורס? אין לי סמכות הטרונומית חיצונית שתגיד לי מה לחשוב. נכון? זה מה שאומר האפיקורס. כלומר, מי שיכול לחשוב בצורה יותר עצמאית, זה דווקא מי שאומר שאין אלוהים. הייתי? כן, מי אומר מי שאומר יש אלוהים, זה קצת מכביד. זה קצת מכביד על בהירות המחשבה. ולכן, יש שלב שבו האדם הוא אפיקורוס, והוא אז הוא שכלי מאוד. אבל מה? הוא שכל שמנותק מן החוויה הרגשית, ולכן השכל הזה גם טועה. אחר כך נוצרת סינתזה בין שתי ההכרות, ואז אפשר אולי להגיע לאמונה. טוב. לפי ההסבר של רגש ושכל, אפשר גם להסביר את קליטת התורה על ידי הגויים. הם קלטו אותה על פי הרגש. הנוצרים קלטו רחמים והמוסלמים דין. נכון, ממש כך. בוקר טוב. הרב אמר שאנשים לא יכולים להסביר איך הם חזרו בתשובה. ייתכן שזה מגיע ממקום שלא ניתן להסביר בשכל. ייתכן שישנו מקום שצריך לעזוב את ההסביר השכלי. ולהגיד, זה הזמן להתרגש בלי לחשוב. אני לא יודע, כי כשאני שואל את האנשים למה הם חזרו בתשובה, הם לא אומרים שזה היה רגש. לא, באמת שלא. בדרך כלל, זה תיאורים כאלה מאוד לא ממוקדים. החלטתי מכאן ואילך להתפלל, או החלטתי להניח תפילין ולשמור שבת. כן, אבל למה? למה? הוא אפילו לא מבין למה אתה שואל. זאת המציאות, זאת אומרת, זה אחת ההפתעות שהיו לי כשהתחלתי להתעסק בחינוך של בעלי תשובה, אבל ראיתי שזה באמת ככה זה עובד. מה אני אעשה?
מה התשובה שאתה
אני לא יודע. אני באמת לא יודע להגיד לך. כן? לפעמים אנשים אומרים דברים מאוד מוזרים, כגון שקרוב משפחה מאוד חשוב להם נפטר, אבא שלו, אח שלו, לא יודע מה. כן? זה דברים מצחיקים. כי מה, הוא לא ידע שאנשים מתים לפני זה? כלומר, מה קרה? או הוא היה חולה והוא התרפא. כיוון שהוא היה חולה והתרפא, הוא הרגיש שאלוהים היה קרוב אליו. ודאי זה אופטימי.
כן, אבל התחזק, הוא ישר, זה מזיז משהו, זה רגשי.
יכול להיות שהוא גם רגשי. טוב, בואו נמשיך. מה?
חוויית
האמונה
צריכה להיות מנותקת מהשכל.
היא לא מנותקת מהשכל, היא חוויה אחרת. זה כמו שאכילה זה חוויה מסוימת, סביעה זו חוויה אחרת. הם קשורות זה לזה.
כן, אבל חוויית האמונה מדריכה אותך בחיים
בסופו של דבר. חוויית האמונה, וגם השכל זה מהדברים החשובים בחיים, לא? טוב. לא, לא, זה ממש לא נכון מה שאתה אומר. אלה שחוזרים בתשובה מתוך כל מיני דברים מוזרים וקטנים, הם בדיוק כמוני וכמוך.
לא, אני לא
אה, זו תכונה גויית, אתה אומר. כן, אנחנו גם כן קצת גויים. זה מה שאמר. אנחנו מתחילים עם קורבן שעורים. טוב, אדם ובהמה ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. כן, אדם ובהמה תושיע השם. אז הגמרא אומרת ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. אכן, זאת היא מורשה מיוחדת לישראל, שהאמונה הקיימה היא אצלם טבעית מצד המורשה הגלויה של גילוי שכינה. רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. טוב, הרב כאן קיצר את הפסוקים, אבל צריך להבין מה זה הסיפור הזה. הרי כתוב בתורה בפרשת ויתחנן שהגויים ישמעו את כל החוקים האלה ויאמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כשיהודי קורא את המשפט הזה, מה זה עושה לו? עושה לו רע. לא, הוא אומר, רגע, אני לא מבין. לא, תבינו טוב טוב. מה הגויים אומרים? הם שמעו את המצוות, אומרים, איזה עם חכם. יהודי, מה הוא חושב על המצוות? שזה מת השם. שזה מת השם. אז למה? בגלל שאני מקיים מצוות, אני נחשב לחכם. כלומר, זה כאילו הנחת היסוד של הגויים, כשהם שומעים את המצוות, שזו יצירה של היהודים. ובגלל שהם חושבים שזו יצירה של היהודים, הם רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. אנחנו יודעים שהמצוות דווקא לא אנחנו המצאנו אותם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם. אז למה לומר שאנחנו עם חכם ונבון בגלל זה? וזה בעצם מה שממשיך הכתוב אומר, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? כלומר, הפסוק בא להסביר למה הגויים טועים את הטעות הזאת. כי הם לא יודעים מה זה אלוהים קרובים. לא, 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 אני אסביר. למשל, אנחנו רואים באלכסנדריה של מצרים, בתקופה ההליניסטית, העריכו מאוד את היהדות. תרגמו את התורה ליוונית, ונכתבו פירושים לתורה ביוונית, וכדומה. ובכל הספרות האלכסנדרונית של תקופת בית שני, משה מכונה המחוקק של היהודים. מעריכים מאוד את משה בתור המחוקק. כשיהודי, הייתי אומר, של בית המדרש שומע דבר כזה, הוא לא יכול להזדהות עם אמירה כזאת. הוא אומר, משה הוא זה שקיבל מאת השם את החוק. הוא לא המחוקק. בסדר? למרות שיש דרשה כזאת, כן? שם חדקת מחוקק ספון. אבל בפשטות, משה הוא המקבל, הוא לא המחוקק. אבל היווני לא היה מסוגל לתפוס מושג כזה. אצל היווני, אם זה בא על ידי משה, זה סימן לגדלותו של משה ושמשה הוא המחוקק. אז זה בדיוק מה שהכתוב אומר. זה שהגויים אומרים עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי הם אינם יודעים מהי התגלות. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כשם אלוהינו וכל קורנו אליו, והניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מובן? אז זה מה שכאן הרב אומר, אני שוב חוזר לדברים. נכון, נכון. אכן זאת היא, אז אני חוזר עכשיו למשפט. אכן זאת היא מורשה מיוחדת לישראל, שהאמונה הקיימה היא אצלם טבעית מצד המורשה הגלויה של גילוי שכינה. כלומר, מה עושה אותנו חכמים באמונה טבעית? עם חכם ונבון, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. ולהפך, הכפירה היא אצלם בלתי טבעית, ואפשרית רק על ידי העזה של שקרון שמתוך עיקשות או תאוות. מה שאין כן באומות העולם, שמציאות האמונה אצלם היא דווקא על ידי שיכרון. כלומר, כשגוי מאמין, זה בגלל שהוא קצת השתגע. כי לא נגלו להם עניינים מוחשים גדולים על ידי, על יסודי אמונותיהם. על כן, אין טבעם האנושי גוזר להאמין. כי אם ההסכמה משקרת וההתגברות על הטבעיות. כלומר, כשהנוצרי, למשל, מאמין, הוא עושה איזשהו מאמץ. מאמץ להתעלות מעל הטבע. והמאמץ הזה הוא לא טבעי, הוא דומה לשכרות. כן. הם קלי תשובה, קלי שיגעון. נכון. זאת אומרת, יש נטייה לאדם לחפש ערוץ לא שכלי, ושהוא בעצם סוג של שכרות. נכון. וזה, לכן הם קלי תשובה. כן? כי אצלם הייתי אומר ככה, מלא האמונה זה דבר לא מוכח. מלא האמונה זה לא דבר טבעי. אז אם כבר, אז כבר. כן, למשל כשאומרים על, יש לפעמים אמירות פופולריות לצערנו אפילו אצל היהודים, אומרים, תשמע איזה גודל של אמונה האיש הזה. מה זה גודל האמונה? הוא מוכן להאמין בכל שטות שבעולם בלי לבדוק, כל הכבוד לו. כן? מבחינה יהודית זה סקנדל הדבר הזה. כן? בבקשה.
שאנחנו עם סגולה ואנחנו חושבים שלא.
אז זה לעניין זה, כן. אבל אנחנו באמת כן עם סגולה. והשאלה היא מה כל כך סגולי אצלנו. פעם שמעתי איזה סופר שאמר, האתאיסט היהודי הוא מי שסובר שאחד מהתארים של האלוהות זה שהיא לא קיימת. בסדר? כסיפור המפורסם על האב שרוצה להתבולל ושולח את הילד שלו לבית ספר של גויים. כדי שההתבוללות תלך מהר. אבא, היום שמענו, למדנו על דת. כן, מה למדתם על דת? למדנו שיש אב ויש בן ויש רוח הקודש וכל זה אחד. אבא אומר, מה פתאום, זה שטויות זה. יש רק אל אחד ואין לו גוף ולא דמות הגוף ובו אנחנו לא מאמינים. כן, מובן. מה? מה צריך להיות היחס לחסידים או לבני עדות המזרח שמאמינים ברב ובקבוק שמן? או ברב או בבקבוק שמן, אתה אומר. יש כאלה שמאמינים ברב, יש כאלה שמאמינים בבקבוק שמן. כן? למה אתה חושב שאין ספרדים כאלה?
שאלה, מה היחס שלו?
לא, אמרת חסידים בני עדות המזרח. למה אתה לא חושב שיש גם ספרדים שחושבים כך?
או בני עדות המזרח.
כן, אבל למה אתה לא חושב שיש ספרדים שחושבים גם כך? אני שוב שואל על השאלה שלך. אמרת שיש חסידים ויש בני עדות המזרח, ולמה אתה לא חושב שיש גם ספרדים שמאמינים בדבר הזה?
מה
ההבדל
בין ספרדים ובני עדות המזרח?
מה הקשר בכלל? מה הקשר? לא הבנתי את הקשר.
מה זה ספרדים?
מה דעת ספרדים? ספרדים זה היהודים ששייכים למסורת הספרדית של גולי ספרד וכדומה. למשל, צפון אפריקה, הולנד, אנגליה, טורקיה.
צפון אפריקה זה הכוונה מה? מרוקו, טוניסיה?
נכון.
אלג'יריה?
נכון.
ועד המזרח זה הכוונה?
מה זה עד המזרח? זה יהודי מצרים, עיראק, פרס, סוריה. אני לא מבין את הקשר. כן. זה כמו שתגיד לי, כן, היקים זה חסידים. זה אותו דבר?
היקים זה הכוונה לגבי מדינות רוטרמיים.
נכון, בסדר, יש הגדרות. יש הגדרות. לא, כי הוא חושב שרק אצל החסידים ודוד המזרח יש דברים כאלה. אני אומר גם אצל הספרדים. כן. טוב, אפשר, זה חלק מן הפולקלור. וכל אדם צורך כל מיני דברים, נכון? יש לנו, אנחנו צורכים חשמל, אנחנו צורכים מים, אנחנו צורכים תרבות, וצורכים גם פולקלור, נכון? אז האמונה בשמן זה סוג של פולקלור, שיהיה. לא, זה לא צריך לעשות, לא צריך לעשות מזה צחוק, זה באמת סגולה לפרנסה, וזה באמת עובד. כן, כן, ודאי, לא אמור לנגיד, כן? טוב, על כן, איפה היינו? כן, על כן, אין טבעם האנושי גוזר להאמין כי מהסכמה משקר, רק, בסדר, הבנתי, כן? כי כי מה הסכמה משקרת וההתגברות על הטבעיות, על כן טובה מאוד לישראל תמימות האמונה ופשטותה, שהיא גם כן מבוררת קיים בעיר, ברק החמה. ולפיכך מחובר הוא פסח לעצרת. כן, מה יש בפסח? קורבן צעורים, האמונה הטבעית. בעצרת יש קורבן חיטים, שתי הלחם. נכון? כלומר זה השכל. על ידי, והחיבור על ידי ספירת העומר שבבית המקדש, שהיא מחברת את מנחת השעורים, מאכל בהמה, נטיית הרגש הטבעית, אל החיטים, מאכל אדם, העילוי השכלי הרוחני, עץ הדעת, חיטה היה. ושני הכוחות היסודיים האלה מגלים את כל מלוא ערכם ופעולתם במעמקי הנפש ומרחבי החיים, באופיים כל אחד, בצורתו העצמית השלמה, בין שום דבר מעיקלו כלל, והתכנסם והתקשרם יחד למערכה אחדותית עליונה. כלומר, הרב מתנסה מעל הניגודיות הזאת שבין אמונה טבעית לבין בירור שכלי, אלא עד רבה רואה איך שכל אחד מועיל אל השני. יש פה כמה שאלות. אז על מי מוטל התפקיד להעביר את הגויים ממצב רגש למצב שכל, עלינו או על הקדוש ברוך הוא? לא יודע, אני חושב שגם וגם. הרי בדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא אוהב לעבוד לבד, הוא רוצה שיעזרו לו. כן, ספרו בגויים כבודו וכל העמים נפלאותיו. יש אפילו ספר שנקרא ספר הכוזרי, שכל כולו בנוי על שיחה בין רב לבין מלך גוי. בוקר טוב, כבוד הרב. האם הטעות הזו קיימת גם היום אצל אומות העולם, או שיש מהם שכבר מבינים כי המצוות נמסרו לנו מהשם? ואם כן, מה השתנה בתפיסה שלהם וביחסם לישראל עקב כך? תודה ושנה טובה. בדרך כלל הגויים, כשהם מבינים מה זה מצוות, כשהם שומעים על מצוות, הם רואים בזה פעולות מגיות. כלומר שהם יחס כמעט פגני אל המצוות. אבל יש אצלם אנשים טובים וישרים שמבינים שהם צריכים לקבל הדרכה מעם ישראל בנושא הזה, ואז הם נהיים גויים טובים וצדיקים הנקראים בני נוח או חסידי אומות העולם. שלום לרב, למה בארץ ישראל שבה אני אמור להרגיש גם את האמונה וגם את השכל באחדות, אני מרגיש יותר שאני עובד לפי השכל בלבד? כי זה נטייה אישית שלך סך הכל. טוב, עד כאן להיום, שלום.